מאמר ד', מהו שהמחבל היה נמצא בהמבול והוא היה ממית בעבודה. אנחנו נקרא מתוך עמוד 51, מאמר ד', מהו שהמחבל היה נמצא בהמבול והוא היה ממית בעבודה. בזוהר נוח אומר, תופנה הווי, המבול היה, והמחבל הווי יטיב בגבי, והמחבל היה יושב בפנים. ואבי המורי זצל שאל, מהו ההבדל שהמחבל היה ממית, או שהמבול היה ממית? ואמר, שהמבול היה גורם איסורים גשמיים, ומחבל הוא גורם איסורים רוחניים. היינו, שבתוך האיסורים הגשמיים יש בתוכה מחבל שהורג גם את הרוחניות של האדם. כלומר, שאיסורי הגוף מביאים לו לידי מחשבות זרות, עד שהמחשבות האלו מחבלות והורגות את הרוחניות. ויש לפרש דבריו, כי מבול והגשם, מה שהיה, זה נקרא בחינת נגלה. היינו מה שנראה לעינינו, שהמבול גשם הורג את האנשים. היינו מה שהאדם חושב, אם היה לרצון לקבל מה שהוא דורש, היינו ידיעה ולא אמונה, כלומר שאם היה מבין כל דבר בהשגחתו יתברך, כפי שהרצון לקבל דורש, הוא היה עובד השם כמו שצריך להיות. אולם, אינו כך. ומזה שהאדם מתרחק מחיי החיים, היות שקשה לו לסבול איסורים, ואדם רוצה שהשם ישפיע לו רק תענוגים, לכן מתרחק. אולם בתוך האיסורים הגשמיים, היינו על ידי זה שהאדם לא יכול להבין את השגחתו יתברך, מדוע השם לא נותן לו מה שהרצון לקבל מבין שהשם צריך לתת, וסובל איסורים, מזה נמשך אחר כך מיטה ברוחניות. היינו איסורים רוחניים, שהאיסורים האלו גורמים לו מיטה ברוחניות. היינו שבא לידי כפירה, חס ושלום. כלומר, זה שסבל את האיסורים הגשמיים, שהשם לא נותן לו מה שהוא מבין, וכואב לו, האיסורים האלו גורמים מיטה בגשמיות. כמו שכתוב, אני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת. אולם אחר כך הוא בא לידי איסורים רוחניים. היינו שלא יכול להתגבר על האמונה להאמין בהשם, שהוא מנהיג את העולם בבחינת השגחה של טוב ומטיב. ואז הוא בא לידי כפירה חס ושלום. וזה נקרא מיטה רוחנית. שאז האדם נופל לרשות חלל הפנוי בסטרה אחרא. וכשהאדם שוב נכנס אחר כך לעבודה, זה כבר נקרא תחיית המתים. ואז על האדם להאמין, שזה שנכנס עוד הפעם לעבודה, אין זה בכוחות עצמו, אלא הוא קיבל מלמעלה טל של תחייה, והוא בחינת תחיית המתים, שזכה, שקיבל התעוררות מלמעלה. לכן על האדם לומר כל יום, ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. וכמו כן האדם צריך לומר, ונאמן אתה להחיות מתים. נמצא שיש כאן בית דברים בעניין היסורים. א', איסורי גשמיים, מה שהאדם סובל בדברים גשמיים, מה שחסר לו, ועל זה הוא סובל בחינת מיטה. כדוגמת, אני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת, וכדומה. נמצא שמיטה זו אין לו שייכות לרוחניות, אולם זה גורם לו אחר כך מיטה ברוחניות, משום שאין הוא יכול להאמין בהשם כשהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. נמצא שזוהי מיטה רוחנית ולא מיטה גשמית. וזהו הפירוש שבתוך המבול גשם שהוא איסורי גשמיים, הוא בא אחר כך לאיסורי רוחניים. שאין הוא יכול להצדיק את ההשגחה העליונה, לכן הוא בא לידי מיטה רוחנית. וזהו על דרך שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי מטרם גמר התיקון נקראת המלכות בשם אילנה טוב ורע, שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו התברך שבעולם הזה, וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות הטבתו, מוכרחה ההנהגה להיות בדרך טוב ורע, ושכר ועונש. כי כלי הקבלה שלנו מלוכלכים מאוד בקבלה עצמית. הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה, שהם בחינת רע בעדנו. כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלום. כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך, שהוא העונש היותר גדול בעולם. ובאמור יוצא, כי זה שהאדם מקבל ממנו יתברך רעות, זה גורם לו שנעלם ממנו הפועל יתברך. וזה נקרא מיטה ברוחניות. ומי היה הגורם זה שקיבל רעות ממנו יתברך? ומדוע קיבל רעות? הוא מיטה שעדיין אלו הכלים מלוכלכים מבחינת קבלה עצמית. לכן מוכרחה להיות ההשגחה בבחינת העלם והסתר. לכן האיסורים גורמים מיטה ברוחניות. ובגלל זה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת. היינו שלא להתפעל מהדעת מה שהוא רואה, על זה הוא בונה את עבודתו בעבודת הקודש, שיוכל לזכות להיכנס להקדושה. היות שהדעת הזו באה מכוח שהוא קיבל רעות. והדעת מחייבת, שאם הבורא הוא טוב ומטיב, אם כן, מדוע הוא לא נותן לו מה שהאדם מבין שחסר לו, אלא שהבורא עושה מה שהוא רוצה. נמצא שהדת בנויה על יסוד של הנהגת דטוב ורע. לכן אין עצה לאדם, אלא שיאמר שהדת, מה שהיא אומרת לו, אינו נכון. כי על זה נאמר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי. אלא לא להתפעל מהדעת, ולומר שהוא הולך למעלה מהדעת. אולם, בעניין הרגשה של התקרבות להשם, יש להבחין בית אופנים. א', לפעמים האדם מודאג שהוא צריך להשיג איזה דבר נחוץ. ודרך העולם הוא, שאם חסר לאדם משהו, הוא מתפלל להשם שימלא חסרונו. ואם הדבר הוא דבר הנחוץ לו, והוא לא רואה מדרך הטבע, שהוא ישיג את הדבר, ונעשה לו נס, והוא קיבל את מבוקשו, אז האדם מתמלא באהבה להשם. ובזה שעזר לו להשיג את הדבר, הוא מייחס את השגת הדבר להשם. נמצא שהתקרבות להשם באה לו על ידי קבלת טוב העונג. זה היה הגורם להתקרבות להשם. ואותו דבר הוא חולה שנתרפא, שהיה כבר מיואש, ופתאום נעשה שינוי לטובה, ונתרפא. גם כן לפעמים מתקרב להשם. והסיבה הייתה, קבלת הטוב מהשם, זה קירב אותו להשם. ולפעמים יש להפך, שאדם קיבל איסורים, והאיסורים דוחפים אותו להתקרבות השם. היינו שעולה בדעתו, שאם הוא יקבל עליו עול תורה ומצוות, השם יציל אותו מצרותיו. נמצא שהאיסורים היו סיבה להתקרבות להשם. ועל זה יש לומר, היות שהאדם נמצא בעת צרה במצב של שפלות, והיות שכתוב רם השם ושפל יראה, נמצא זה שהאדם נמצא בשפלות מכוח הצרות והאיסורים שפגעו בו, הוא מוכשר לקבל עזרה מלמעלה. כמו שכתוב, רם השם שפל יראה. אולם בדרך כלל, אנו רואים שאיסורים מרחקים את האדם מהשם, היות שאינו יכול לייחס את האיסורים למי שהוא טוב ומטיב. לכן זה גורם לו מיטה ברוחניות. אולם בעניין שפלות, יש הרבה פשטים. כלומר, זה שהאדם משפיל עצמו, השאלה היא מהו שפלות. כלומר, במה מתבטא שהאדם הוא בשפלות? הפירוש הפשוט הוא שפלות, כשהאדם מכניע את עצמו ועובד למעלה מהדעת, זה נקרא שפלות. היינו שמשפיל את הדעת שלו ואומר שדעתו אינה שווה כלום. דהיינו, שדעתו של אדם מחייבת אם השם נותן לו כל צרכיו, מה שהרצון לקבל מבין שמגיע לו, אז הוא יכול לאהוב את השם, מסיבת שהוא ממלא לו כל צרכיו. לכן הוא אוהב אותו. ואם לא, אין הוא יכול להשפיל עצמו ולומר שדעתו לא שווה כלום. אלא האדם מתרחק אז מהשם ואומר שאינו כדאי לעבוד את השם, אם אין השם ממלא את רצונו. נמצא שזה נקרא בעל גאווה, מטעם שהוא רוצה להבין את דרכיו של הבורא, במה שנקרא טוב ומטיב, אם אין הגוף מקבל מה שהוא דורש. ועל בעל גאווה זו אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. מה שאם כן, אם הוא משפיל את עצמו ואומר שאין בידי להבין את דרכי השם, ואומר מה שהדעת שלו מחייבת, אינו שווה כלום. אלא שהוא הולך למעלה מהדעת, זה נקרא שפלות. ועליו נאמר, רם השם ושפל יראה. והוא זוכה שהשם מקרב אותו אליו. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, כל מחזר על הגדולה, גדולה בורחת ממנו. היינו שהאדם אומר, שאני יכול להיות עובד השם, בתנאי שהשם ייתן לי גדולה, היינו גדלות. כלומר, אם אני ארגיש את גדלותו יתברך, אז אני מסוגל לעבוד לתועלת השם. אחרת, אין אני יכול לעבוד לשם שמיים. אומרים לו, הגדולה בורחת ממנו. אולם בזמן שהאדם אומר, אני רוצה להיות עובד השם בלי תנאים, ואין אני זקוק לגדלות, אלא הוא רוצה לעבוד את השם בתכלית השפלות, כלומר, אף על פי שאין לו שום הרגשה של גדלות השם, אלא למעלה מהדעת, שזה נקרא שפלות, אז הוא זוכה לבחינת גדולה, היות שהוא משפיל עצמו מטעם שהוא רוצה לעבוד רק לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא אומר שאינו יכול לעבוד, אלא כשירגיש בחינת גדלות השם, נמצא שהרצון לקבל אומר, שאם הוא לא יבין את גדלות השם בתוך הדעת, אין הוא מסוגל לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שרק הרצון לקבל הוא הפועל. ועל הרצון לקבל היה צמצום והסתר. לכן אין לו שום אפשרות שיזכה לבחינת גדולה. אלא האדם צריך להיות בורח מהגדולה. אז יש לומר, כמו שאומרים, הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. ובהאמור יוצא, שיש כאן בסדר העבודה כמה שלבים. א', שהאדם צריך להיות מקודם רודף אחר גדולה וכבוד. אחרת, אין לו בכלל כלים לכבוד וגדולה. כי מחשבתו פועלת על מה שהאדם דורש. ואם אין לו כלים לדעת, איך הוא יכול ללכת למעלה מהדעת? לכן האדם, כשמתחיל בעבודה, הוא צריך לחשוב איך מקבלים גדלות השם. שבטח כשתהיה לו הרגשה של גדלות השם, אז לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף. כי זה טבעי שהקטן מתבטל לגבי הגדול. ועל זה אין עבודה, כי יש כלל. כל דבר שבא מצד הטבע, אין הגוף מתנגד לזה. מה שאם כן, אם אין לו תשוקה לדעת, היינו שיהיה לו רצון לשמש מלך גדול, אז העבודה שלו היא רק בבחינת המעשה, ואין לו צורך שהבורא יעזור לו, כי אז הוא עובד רק על קבלת שכר. ובשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, בשיעור הזה כבר הוא יכול לעבוד. ואין לו צורך לגדלות השם, כלומר שאפילו שאין המלך גדול כל כך, לא חשוב לו, מטעם שהוא מסתכל על השכר ולא על נותן השכר. מה שאם כן, אם הוא מתחיל לעבוד לשם שמיים, אז כבר יש לו צורך לגדלות המלך. נמצא שאם אין הוא משתוקק לגדלות המלך, זהו סימן שהוא לא עובד לשם שמיים. נמצא שדווקא בזמן שרודף אחר גדולה, זהו סימן שהוא רוצה להגיע לידי מצב שיוכל לומר שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, בזמן שיש לו כבר הרגשה שצריכים לדעת שיש לו מלך גדול וחשוב, והוא רואה שזהו אצלו המפריע העיקרי, מה שחסר לו. שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל. אז הוא בא לשלב ב', היינו שהוא צריך לברוח מהגדולה, אלא שהוא רוצה לעבוד לשם שמיים בלי שום תנאים, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שהדעת אומרת לו, הלא אתה רואה שאתה מאמין רק במלך קטן, מכל מקום, האדם צריך לומר, אצלי, אתה מלך גדול. כאילו הייתי מרגיש את זה, ואני מאמין למעלה מהדעת שאתה מלך גדול. כאילו הייתי מרגיש את זה. לכן בשלב זה, הוא בורח מן הגדולה והכבוד, ואז הגדולה והכבוד רודפין אחריו ותופסין אותו. אף על פי שהאדם לא רוצה לקבל את הגדולה, מסיבת שרק אז יש השתוות הצורה עם הבורא. וזהו על דרך שלומדים בעניין זיווג דהכרה, זיווג דהקה, בשיעור שהמסך דוחה את האור, אף על פי שיש לו בחינת אביות, היינו רצון וחשק לאור, ומכל מקום אינו מקבלו, מטעם שהוא רוצה להיות משפיע ולא מקבל. לכן על ידי דחיית המסך, נולד בו עניין של אור חוזר. ובאור חוזר הזה, הוא מקבל כלי חדש לקבלת האור. כן כאן, מקודם האדם צריך לקבל רצון וחשק להשגת גדלות השם. ואחר כך, האדם צריך לקבל כוח לדחות את הגדולה, ולא ירצה לקבל אותה מטעם שהוא רוצה בהשתוות הצורה. ואז הוא משיג בחינת אור חוזר, שבאור חוזר הזה, הוא מקבל את הגדולה והגבורה. נמצא שיש כאן ג' שלבים. א', להשתוקק לגדלות השם דווקא. ב', לדחות את הרעיון להשתוקקות. כלומר, אף על פי שהוא מבין שאם תהיה לו באמת הרגשה מגדלות השם, אז הגוף יכנה לעבוד עבודת הקודש. מכל מקום, הוא בורח מן הכבוד והגדולה. אלא שאומר, שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אף על פי שאין לו שום הרגשה, אלא שהוא מבקש מהשם שייתן לו כוחות, שיהיה בידו לנצח את הרצון לקבל, אף על פי שאינו מסכים לכך. ג. בזמן שהוא אינו נצרך להרגשת גדלות השם, אלא שהוא עובד לשם שמיים, בלי שום תנאים, אז הוא זוכה לבחינת גדלות השם ולבחינת כבוד השם. ואז מקוים הבורח מן הכבוד והגדולה, הכבוד רודף אחריו ורוצה להידבק בו, מטעם שכבר יש לו השתוות הצורה, היינו שהאדם רוצה לעבוד ועל מנת להשפיע. ובהאמור, שלאחר שהאדם מבין שכדאי שהוא יקבל הרגשה בגדלות השם, כי אז הגוף יסכים לשמש המלך, ולאחר שכבר יש לו תביעה לזה, היות שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, והגוף מתנגד לזה, מטעם שכל הזמן הוא לא מרגיש גדלות השם, הוא לא רוצה להאמין למעלה מהדעת. אז בא המצב שהאדם צריך לברוח מזה, מטעם כי זהו רק טענה של הרצון לקבל. מה שאם כן, כשהוא לא מרגיש מגדלות השם, הגוף לא מסכים לעבודה זו. אז האדם צריך לומר, הלא חז"ל אמרו, כל המחזר אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנו. מטעם שהאדם צריך לעבוד לתועלת השם, אפילו שהגוף לא נהנה מהעבודה. כי לתועלת השם פירושו, לא להסתכל כלום על תועלת עצמו. וזהו כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, אהבה שלמה שהיא בשלמות משני הצדדים, בין בדינה ובין בטיבו, ואפילו הוא נוטל את נשמתך, תהיה אהבתך בו בשלמות הגמורה, כמו בעת שנותן לך כל טוב. יש מי שאוהב אותו בשביל שיש לו עושר, אריכות ימים, בנים סביב לו, מושל על שונאיו, דרכיו יקונו לו, ומתוך כך אוהב אותו. ואם יהיה לזה ההפך, והקדוש ברוך הוא יחזור עליו בגלגל בדין קשה, יהיה שונא אותו, ולא יאהב אותו כלל. ומשום זה, אינה אהבה שיש לה יסוד. האהבה שנקראת שלמה, היא אותה אהבה שהיא בין שני הצדדים, בין בדין, בין בחסד. והצלחת דרכיו, שיאהב את הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו, אפילו הוא לוקח ממך את נשמתך, זוהי אהבה שלמה. ויש לפרש, זה שהאדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, בין בצד עלייה, היינו שמרגיש שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, כי בזמן העלייה האדם רוצה להיבטל אליו יתברך בלי שום תנאים. אלא שזה דומה כנר בפני האבוקה, שהוא מתבטל בלי שום שכל ודעת, זה נקרא שהאדם עובד את השם בזמן שיש לו נשמה. כי עלייה נקרא שהאדם חי, ויש לו נשמת חיים, ואז יש להאדם אהבה להשם. זה נקרא סיטרא דטיבו בעבודה. וכמו כן, צריך האדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא בזמן שנוטל ממנו את הנשמה. היינו שהקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את נשמת החיים, שזה נקרא זמן ירידה. שאין לו שום הרגש חיות, שנלקח ממנו את נשמתו, ואין לו שום רוח חיים, שאם גם במצב כזה יש לו אהבת השם, זה נקרא אהבה שלמה. ודבר זה יכול להיות רק למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת אין לו שום חיות, שיהיה לו כוח להתגבר. לכן האדם צריך לעבוד בזמן ההכנה, מטרם שמשיג איזו התקרבות מצד הבורא, שיהיה בורח מן הגדולה והכבוד, היינו שלא יאמר שדווקא אם הבורא ייתן לי בחינת נשמת חיים, אז אני אוכל לעבוד על מנת להשפיע, מה שאם כן בלי חיות, היינו בלי רוח חיים, איננו מסוגל לעבוד לתועלת הבורא. זהו לא דעת תורה. אלא האדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו כוח לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא לוקח ממנו את נשמתו, והוא נשאר בלי רוח חיים, שיהיה בידו כוח להתגבר ושיאהב את הקדוש ברוך הוא בכל האופנים. ובהאמור יש לפרש מה שכתוב ישת חושך סתרו, שפירושו, בזמן שהשם רוצה להסתיר עצמו בפני אדם, שבטח שזהו לטובת האדם, מטעם כי עדיין אינו ראוי לגילוי, אז הוא נותן לאדם בחינת חושך, כלומר שלוקח ממנו את נשמת רוח החיים, וממילא הוא נופל למקום חושך שאין אור דקדושה מאיר שם. והאדם צריך להאמין שזוהי הסתרה, שפירוש הסתרה הוא שהוא מאמין שיש בורא גדול והוא מנהיג העולם בבחינת טוב ומטיב, אלא ממנו העניין הזה נסתר, והוא צריך להאמין שזוהי רק הסתרה. ואם יעלה בידו של האדם להאמין שזהו רק הסתרה, אבל באמת אינו כן, כמו שהוא רואה, אז הוא זכה שהאור מאיר על כיסא זה, היינו שאור יאיר בתוך החושך הזה. ובהאמור, האדם צריך ללמוד ממצב הירידה וממצב העלייה. כלומר, שמצב הירידה הבא על האדם בזמן שהוא רוצה לעשות מאמצים גדולים בכדי להגיע לדבקות השם, ומכל מקום האדם רואה אחרת, כאילו הוא לא עשה שום דבר, אלא הוא נמצא באותו מצב כמו מטרם שהוא נכנס לעבוד בעבודה על מנת להשפיע, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים, ולא מה שהאדם חושב ואומר. היות שהירידות האלו נותנות לו מקום לעלות ולהתקרב להשם. אולי יש למישהו שאלות בקשר למאמר? בבקשה, טל.
בעמוד 57, בשורה נהנה למעלה, רבש כותב שיש אפשרות... יש אפשרות, כותב, נהנה מהעבודה כי לתועלת השם פירושו, ואז הוא כותב בגרשיים, לא להסתכל כלום על תועלת עצמו. שאלה שלי, איך אפשר לא להסתכל כלום על תועלת עצמו, עצמי?
אנחנו לא נעלה, לא נענה על השאלות, רק נשאל שאלות אם יש לעוד מישהו שאלות. טוב, אנחנו נחזור על המאמר שוב. אנחנו נחזור לעמוד 51. ובזמן שנקרא את המאמר שוב, נחשוב על השאלות של החברים ששאלו. אנחנו חוזרים לעמוד 51. מהו שהמחבל היה נמצא בהמבול והוא היה ממית בעבודה. בזוהר נוח אומר, תופנה הווי, המבול היה, והמחבל הווי יתיב בגבי, והמחבל היה יושב בפנים. ואבי אמורי זצל שאל, מהו ההבדל שהמחבל היה ממית, או שהמבול היה ממית? ואמר, שהמבול היה גורם איסורים גשמיים, ומחבל הוא גורם איסורים רוחניים. היינו שבתוך האיסורים הגשמיים, יש בתוכה מחבל, שהורג גם את הרוחניות של האדם. כלומר, שאיסורי הגוף מביאים לו לידי מחשבות זרות, עד שהמחשבות האלו מחבלות והורגות את הרוחניות. ויש לפרש דבריו, כי מבול והגשם, מה שהיה, זה נקרא בחינת נגלה. היינו מה שנראה לעינינו, שהמבול גשם הורג את האנשים. היינו מה שהאדם חושב, שאם היה להרצון לקבל מה שהוא דורש, היינו ידיעה ולא אמונה, כלומר שאם היה מבין כל דבר בהשגחתו יתברך, כפי שהרצון לקבל דורש, הוא היה עובד השם כמו שצריך להיות. אולם, אינו כך. ומזה האדם מתרחק מחיי החיים, היות שקשה לו לסבול איסורים, והאדם רוצה שהשם ישפיע לו רק תענוגים, לכן מתרחק. אולם בתוך האיסורים הגשמיים, היינו על ידי זה שהאדם לא יכול להבין את השגחתו יתברך, מדוע השם לא נותן לו מה שהרצון לקבל מבין שהשם צריך לתת, וסובל איסורים, מזה נמשך אחר כך מיטה ברוחניות. היינו איסורים רוחניים, שהאיסורים האלו גורמים לו מיטה ברוחניות. היינו שבא לידי כפירה חס ושלום. כלומר, זה שסבל את האיסורים הגשמיים, שהשם לא נותן לו מה שהוא מבין, וכואב לו, האיסורים האלו גורמים מיטה בגשמיות. כמו שכתוב, אני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת. אולם אחר כך הוא בא לידי איסורים רוחניים, היינו שלא יכול להתגבר על האמונה, להאמין בהשם, שהוא מנהיג את העולם בבחינת השגחה של טוב ומטיב. ואז הוא בא לידי כפירה חס ושלום. וזה נקרא מיטה רוחנית. שאז האדם נופל לרשות חלל הפנוי דסיטרא אחרא. וכשהאדם שוב נכנס אחר כך לעבודה, זה כבר נקרא תחיית המתים. ואז על האדם להאמין, שזה שעכשיו נכנס עוד הפעם לעבודה, אין זה בכוחות עצמו, אלא הוא קיבל מלמעלה טל של תחייה, והוא בחינת תחיית המתים. שזכה, שקיבל התעוררות מלמעלה. לכן על האדם לומר כל יום, ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. וכמו כן האדם צריך לומר, ונאמן אתה לאחיות מתים. נמצא שיש כאן בית דברים בעניין האיסורים. א', איסורי גשמיים, מה שהאדם סובל בדברים גשמיים. מה שחסר לו, ועל זה הוא סובל בחינת מיטה. כדוגמת, אני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת. נמצא שמיטה זו אין לו שייכות לרוחניות, אולם זה גורם לו אחר כך מיטה ברוחניות, משום שאין הוא יכול להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. נמצא שזוהי מיטה רוחנית, ולא מיטה גשמית. וזהו הפירוש שבתוך המבול גשם, שהוא איסורי גשמיים, הוא בא אחר כך לאיסורי רוחניים, שאין הוא יכול להצדיק את ההשגחה העליונה, לכן הוא בא לידי מיטה רוחנית. וזהו על דרך שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי מטרם גמר התיקון נקראת המלכות בשם אילנה טוב ורע, שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו התברך שבעולם הזה, וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות הטבתו, מוכרחה ההנהגה להיות בדרך טוב ורע, ושכר ועונש, כי כלי הקבלה שלנו מלוכלכים מאוד בקבלה עצמית. הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה, שהם בחינת רע בעדנו. כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך, שהוא העונש היותר גדול בעולם. ובהאמור יוצא, כי זה שהאדם מקבל ממנו יתברך רעות, זה גורם לו שנעלם ממנו הפועל יתברך. וזה נקרא מיטה ברוחניות. ומי היה הגורם זה שקיבל רעות ממנו יתברך? ומדוע קיבל רעות? הוא מיטה שעדיין אלו הכלים מלוכלכים מבחינת קבלה עצמית. לכן מוכרחה להיות ההשגחה בבחינת העלם והסתר. לכן האיסורים גורמים מיטה ברוחניות. ובגלל זה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת. היינו שלא להתפעל מהדעת מה שהוא רואה. על זה הוא בונה את עבודתו בעבודת הקודש, שיוכל לזכות להיכנס להקדושה. היות שהדעת הזו באה מכוח שהוא קיבל רעות, והדעת מחייבת, שאם הבורא הוא טוב ומטיב, אם כן, מדוע הוא לא נותן לו מה שהאדם מבין שחסר לו? אלא שהבורא עושה מה שהוא רוצה. נמצא שהדעת בנויה על יסוד של הנהגה דטוב ורע. לכן אין עצה לאדם, אלא שיאמר שהדעת מה שהיא אומרת לו אינו נכון. כי על זה נאמר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי. אלא לא להתפעל מהדעת, ולומר שהוא הולך למעלה מהדעת. אולם בעניין הרגשה של התקרבות להשם, יש להבחין בית אופנים. א', לפעמים האדם מודאג שהוא צריך להשיג איזה דבר נחוץ. ודרך העולם הוא, שאם חסר לאדם משהו, הוא מתפלל להשם שימלא חסרונו. ואם הדבר הוא דבר הנחוץ לו, והוא לא רואה מדרך הטבע שהוא ישיג את הדבר, ונעשה לו נס, והוא קיבל את מבוקשו, אז האדם מתמלא באהבה להשם. ובזה שעזר לו להשיג את הדבר, הוא מייחס את השגת הדבר להשם. נמצא שההתקרבות להשם באה לו על ידי קבלת טוב העונג. זה היה הגורם להתקרבות להשם. ואותו דבר הוא חולה שנתרפא, שהיה כבר מיואש, ופתאום נעשה שינוי לטובה ונתרפא. גם כן לפעמים מתקרב להשם. והסיבה הייתה קבלת הטוב מהשם. זה קירב אותו להשם. ולפעמים יש להפך, שאדם קיבל איסורים, והאיסורים דוחפים אותו להתקרבות השם. היינו שעולה בדעתו שאם הוא יקבל עליו עול תורה ומצוות, השם יציל אותו מצרותיו. נמצא שהאיסורים היו סיבה להתקרבות להשם. ועל זה יש לומר, היות שהאדם נמצא בעת צרה במצב של שפלות, והיות שכתוב רם השם ושפל יראה, נמצא, זה שהאדם נמצא בשפלות מכוח הצרות והאיסורים שפגעו בו, והוא מוכשר לקבל עזרה מלמעלה, כמו שכתוב, רם השם שפל יראה. אולם בדרך כלל, אנו רואים שאיסורים מרחקים את האדם מהשם, היות שאינו יכול לייחס את האיסורים למי שהוא טוב ומטיב. לכן, זה גורם לו מיטה ברוחניות. אולם בעניין שפלות, יש הרבה פשטים. כלומר, זה שהאדם משפיל עצמו, השאלה היא מהו שפלות. כלומר, במה מתבטא שהאדם הוא בשפלות? הפירוש הפשוט הוא, שפלות, כשהאדם מכניע את עצמו ועובד למעלה מהדעת, זה נקרא שפלות. היינו שמשפיל את הדעת שלו ואומר שדעתו אינה שווה כלום. דהיינו שדעתו של האדם מחייבת אם השם נותן לו כל צרכיו, מה שהרצון לקבל מבין שמגיע לו, אז הוא יכול לאהוב את השם, מסיבת שהוא ממלא לו כל צרכיו. לכן הוא אוהב אותו. ואם לא, אין הוא יכול להשפיל עצמו ולומר שדעתו לא שווה כלום. אלא האדם מתרחק אז מהשם ואומר שאינו כדאי לעבוד את השם, אם אין השם ממלא את רצונו. נמצא שזה נקרא בעל גאווה, מטעם שהוא רוצה להבין את דרכיו של הבורא, במה הוא נקרא טוב ומטיב, אם אין הגוף מקבל מה שהוא דורש. ועל בעל גאווה זו אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. מה שאם כן, אם הוא משפיל עצמו ואומר שאין בידי להבין את דרכי השם, ואומר מה שהדעת שלו מחייבת, אינו שווה כלום. אלא שהוא הולך למעלה מהדעת, זה נקרא שפלות. ועליו נאמר, רם השם ושפל יראה. והוא זוכה שהשם מקרב אותו אליו. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, כל מחזר על הגדולה, גדולה בורחת ממנו. היינו שהאדם אומר, שאני יכול להיות עובד השם, בתנאי שהשם ייתן לי גדולה, היינו גדלות. כלומר, אם אני ארגיש את גדלותו יתברך, אז אני מסוגל לעבוד לתועלת השם, אחרת, אין אני יכול לעבוד לשם שמיים. אומרים לו, הגדולה בורחת ממנו. אולם בזמן שהאדם אומר, אני רוצה להיות עובד השם בלי תנאים, ואין אני זקוק לגדלות, אלא הוא רוצה לעבוד את השם בתכלית השפלות, כלומר, אף על פי שאין לו שום הרגשה של גדלות השם, אלא למעלה מהדעת, שזה נקרא שפלות, אז הוא זוכה לבחינת גדולה, היות שהוא משפיל עצמו מטעם שהוא רוצה לעבוד רק לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. לכן בזמן שהוא אומר שאינו יכול לעבוד, אלא כשירגיש בחינת גדלות השם, נמצא שהרצון לקבל אומר, שאם הוא לא יבין את גדלות השם בתוך הדעת, אין הוא מסוגל לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שרק הרצון לקבל הוא הפועל. ועל הרצון לקבל היה צמצום והסתר. לכן אין לו שום אפשרות שיזכה לבחינת גדולה. אלא האדם צריך להיות בורח מהגדולה, אז יש לומר, כמו שאומרים, הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. ובהאמור יוצא, שיש כאן בסדר העבודה כמה שלבים. א', שהאדם צריך להיות מקודם רודף אחר גדולה וכבוד. אחרת, אין לו בכלל כלים לכבוד וגדולה, כי מחשבתו פועלת על מה שהאדם דורש. ואם אין לו כלים לדעת, איך הוא יכול ללכת למעלה מהדעת? לכן האדם, כשמתחיל בעבודה, הוא צריך לחשוב איך מקבלים גדלות השם. שבטח כשתהיה לו הרגשה של גדלות השם, אז לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף, כי זה טבעי שהקטן מתבטא לגבי הגדול. ועל זה אין עבודה, כי יש כלל, כל דבר שבא מצד הטבע, אין הגוף מתנגד לזה. מה שאם כן, אם אין לו תשוקה לדעת, היינו שיהיה לו רצון לשמש מלך גדול, אז העבודה שלו היא רק בבחינת המעשה. ואין לו צורך שהבורא יעזור לו, כי אז הוא עובד רק על קבלת שכר. ובשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, בשיעור הזה הוא כבר יכול לעבוד. ואין לו צורך לגדלות השם, כלומר, שאפילו שאין המלך גדול כל כך, לא חשוב לו, מטעם שהוא מסתכל על השכר ולא על נותן השכר. מה שאם כן, אם הוא מתחיל לעבוד לשם שמיים, אז כבר יש לו צורך לגדלות המלך. נמצא שאם אין הוא משתוקק לגדלות המלך, זהו סימן שהוא לא עובד לשם שמיים. נמצא שדווקא בזמן שרודף אחר גדולה, זהו סימן שהוא רוצה להגיע לידי מצב, שיוכל לומר שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, בזמן שיש לו כבר הרגשה שצריכים לדעת, שיש לו מלך גדול וחשוב, והוא רואה שזהו אצלו המפריע העיקרי, מה שחסר לו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל. אז הוא בא לשלב ב', היינו שהוא צריך לברוח מהגדולה, אלא שהוא רוצה לעבוד לשם שמיים בלי שום תנאים, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שהדעת אומרת לו, הלא אתה רואה שאתה מאמין רק במלך קטן, מכל מקום האדם צריך לומר, אצלי אתה מלך גדול. כאילו הייתי מרגיש את זה, ואני מאמין למעלה מהדעת, שאתה מלך גדול. כאילו הייתי מרגיש את זה. לכן בשלב זה, הוא בורח מן הגדולה והכבוד. ואז הגדולה והכבוד רודפין אחריו ותופסין אותו. אף על פי שהאדם לא רוצה לקבל את הגדולה, מסיבת שרק אז יש השתוות עם הבורא. וזהו על דרך שלומדים בעניין זיווג דהקה, בשיעור שהמסך דוחה את האור, אף על פי שיש לו בחינת אביות, היינו רצון וחשק להאור, ומכל מקום אינו מקבלו. מטעם שהוא רוצה להיות משפיע ולא מקבל. לכן על ידי דחיית המסך נולד בו עניין של אור חוזר. ובאור חוזר הזה הוא מקבל כלי חדש לקבלת האור. כן כאן, מקודם האדם צריך לקבל רצון וחשק להשגת גדלות השם. ואחר כך האדם צריך לקבל כוח לדחות את הגדולה. ולא ירצה לקבל אותה מטעם שהוא רוצה בהשתוות הצורה. ואז הוא משיג בחינת אור חוזר, שבאור חוזר הזה הוא מקבל את הגדולה והגבורה. נמצא שיש כאן ג' שלבים. א', להשתוקק לגדלות השם דווקא. ב', לדחות את הרעיון להשתוקקות. כלומר, אף על פי שהוא מבין שאם תהיה לו באמת הרגשה מגדלות השם, אז הגוף יכנה לעבוד עבודת הקודש, מכל מקום הוא בורח מן הכבוד והגדולה. אלא שאומר שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אף על פי שאין לו שום הרגשה. אלא שהוא מבקש מהשם שייתן לו כוחות, שיהיה בידו לנצח את הרצון לקבל. אף על פי שאינו מסכים לכך. ג', בזמן שהוא אינו נצרך להרגשת גדלות השם, אלא הוא עובד לשם שמיים, בלי שום תנאים, אז הוא זוכה לבחינת גדלות השם ולבחינת כבוד השם. ואז מקוים הבורח מן הכבוד והגדולה, הכבוד רודף אחריו ורוצה להידבק בו. מטעם שכבר יש לו השתוות הצורה. היינו שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. ובהאמור, שלאחר שהאדם מבין שכדאי שהוא יקבל הרגשה בגדלות השם, כי אז הגוף יסכים לשמש המלך, ולאחר שכבר יש לו תביעה לזה, היות שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, והגוף המתנגד לזה מטעם שכל זמן שהוא לא מרגיש גדלות השם, הוא לא רוצה להאמין למעלה מהדעת, אז בא המצב שהאדם צריך לברוח מזה, מטעם כי זהו רק טענה של הרצון לקבל. מה שאם כן, כשהוא לא מרגיש מגדלות השם, הגוף לא מסכים לעבודה זו. אז האדם צריך לומר, הלא חז"ל אמרו, כל המחזר אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנו. מטעם שהאדם צריך לעבוד לתועלת השם, אפילו שהגוף לא נהנה מהעבודה. כי לתועלת השם פירושו, לא להסתכל כלום על תועלת עצמו. וזהו כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, אהבה שלמה שהיא בשלמות משני הצדדים, בין בדינה ובין בטיבו, ואפילו הוא נוטל את נשמתך. תהיה אהבתך בו בשלמות הגמורה, כמו בעת שנותן לך כל טוב. יש מי שאוהב אותו בשביל שיש לו עושר, אריכות ימים, בנים סביב לו, מושל על שונאיו, דרכיו יקונו לו, ומתוך כך אוהב אותו. ואם יהיה לזה ההפך, והקדוש ברוך הוא יחזור עליו הגלגל בדין קשה, יהיה שונא אותו, ולא יאהב אותו כלל. ומשום זה, אינה אהבה שיש לה יסוד. האהבה שנקראת שלמה, היא אותה האהבה שבין שני הצדדים, בין בדין, בין בחסד. והצלחת דרכיו, שיאהב את הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו, אפילו הוא לוקח ממך את נשמתך, זוהי אהבה שלמה. ויש לפרש, זה שהאדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, בין בצד עלייה, היינו שמרגיש שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, כי בזמן העלייה, האדם רוצה להיבטל אליו יתברך בלי שום תנאים. אלא שזה דומה כנר בפני אבוקה, שהוא מתבטל בלי שום שכל ודעת. וזה נקרא שהאדם עובד את השם בזמן שיש לו נשמה. כי עלייה נקרא שהאדם חי, ויש לו נשמת חיים, ואז יש לאדם אהבה להשם. זה נקרא סיטרא דטיבו בעבודה. וכמו כן צריך האדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא בזמן שנוטל ממנו את הנשמה. היינו שהקדוש ברוך הוא לוקח ממנו נשמת חיים, שזה נקרא זמן ירידה, שאין לו שום הרגש חיות, שנלקח ממנו את נשמתו, ואין לו שום רוח חיים. שאם גם במצב כזה יש לו אהבת השם, זה נקרא אהבה שלמה. ודבר זה יכול להיות רק למעלה מהדעת, כי בתוך הדעת אין לו שום חיות שיהיה לו כוח להתגבר. לכן האדם צריך לעבוד בזמן ההכנה, מטרם שמשיג איזו התקרבות מצד הבורא, שיהיה בורח מן הגדולה וכבוד. היינו שלא יאמר שדווקא אם הבורא ייתן לי בחינת נשמת חיים, אז אני אוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. מה שאם כן, בלי חיות, היינו בלי רוח חיים, איננו מסוגל לעבוד לתועלת הבורא. זהו לא דעת תורה. אלא האדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו כוח לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא לוקח ממנו את נשמתו, והוא נשאר בלי שום רוח חיים, שיהיה בידו כוח להתגבר, ושיאהב את הקדוש ברוך הוא בכל האופנים. ובהאמור יש לפרש מה שכתוב, ישת חושך סתרו. ישת חושך סתרו. שפירושו, בזמן שהשם רוצה להסתיר עצמו בפני אדם, שבטח שזהו לטובת האדם, מטעם כי עדיין אינו ראוי לגילוי, אז הוא נותן לאדם בחינת חושך. כלומר שלוקח ממנו נשמת רוח החיים, וממילא הוא נופל למקום חושך, שאין אור דקדושה מאיר שם. והאדם צריך להאמין שזוהי הסתרה. שפירוש הסתרה הוא שהוא מאמין שיש בורא גדול והוא מנהיג העולם בבחינת טוב ומטיב, אלא ממנו העניין הזה נסתר. והוא צריך להאמין שזוהי רק הסתרה. ואם יעלה בידו של האדם להאמין שזהו רק ההסתרה, אבל באמת אינו כן, כמו שהוא רואה, אז הוא זכה שהאור מאיר על כיסא זה. היינו שאור יאיר בתוך החושך הזה. ובהאמור, האדם צריך ללמוד ממצב הירידה וממצב העלייה, כלומר שמצב הירידה הבא לאדם בזמן שהוא רוצה לעשות מאמצים גדולים, בכדי להגיע לדבקות השם, ומכל מקום האדם רואה אחרת, כאילו לא עשה שום דבר, אלא הוא נמצא באותו מצב כמו מטרם שהוא נכנס לעבוד בעבודה על מנת להשפיע, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים, ולא מה שהאדם חושב ואומר, היות שהירידות האלו נותנות לו מקום לעלות ולהתקרב להשם. אולי מישהו מהחברים מצא תשובה לשאלות ששאלו מקודם? אולי מישהו מצא תשובה מהטקסט? כן, בבקשה דוד.
קוסטה שאל על השאלה מה זה איסורים, מה זה איסורים שמביאים למוות הרוחני. בעמוד 51 בתחילת המאמר רבש כותב כך, ובהתחלה בפסקה הראשונה, איסורים הגשמיים יש בתוכם מחבל שהורג את רוחניות של האדם, כלומר שאיסורי הגוף מביאים לו לידי מחשבות זרות, עד שהמחשבות האלו מחבלות והורגות את הרוחניות. זה המושג. עוד הפעם, האיסורים הגשמיים יש בתוכם מחבל שהורג גם את הרוחניות של האדם, כלומר שאיסורי הגוף מביאים לו לידי מחשבות זרות, עד שהמחשבות האלו מחבלות והורגות את הרוחניות.
זה, אני חושב, זה מה שהוא כותב כאן, ההגדרה של איסורים.
כן,
אורי. בעמוד 52 ישנה תשובה גם כן לשאלה הזאת, ותקצת לומר. כלומר, זה שסבל את האיסורים הגשמיים, שהשם לא נותן לו מה שהוא מבין וכואב לו, האיסורים האלו גורמים מיתה בגשמיות, כמו שכתוב, אני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת. אולם אחר כך הוא בא לידי איסורים רוחניים, היינו שלא יכול להתגבר על האמונה, להאמין בהשם, שהוא מנהיג את העולם בבחינת השגחה של טוב ומתיב. ואז הוא בא לידי כפירה חסרי שלום, וזה נקרא מיתה רוחנית, שעד האדם נופל לרשות חלל הפנוי בספרה אחת.
אורן, אתה יכול לחזור בבקשה?
עמוד 52 פסקה כלומר. כלומר, זה שסבל את האיסורים הגשמיים, שהשם לא נותן לו את מה שהוא מבין וכואב לו, האיסורים האלו גורמים מיתה בגשמיות, כמו שכתוב, אני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת. אולם אחר כך הוא בא לידי איסורים רוחניים, היינו שלא יכול להתגבר על האמונה להאמין בהשם, שהוא מנהיג את העולם בבחינת השגחה של טוב ומתיב. ואז הוא בא לידי כפירה חס ושלום, וזה נקרא מיתה רוחנית, שאז האדם נופל לרשות חלל הפנוי בספרה אחת.
אולי מי שיודע מה הקשר בין תחילת המאמר לסופו. מדבר על מחבל, מדבר על איסורים. בבקשה גלעד.
למדנו פעם את המאמר הזה, וכתבתי קצת מדברי הרב על המאמר, שאומר שמלכתחילה יש לרצון לקבל יחס לתענוגים בלבד, אבל כיוון שלתוך הרצון לקבל נפל חלק של בינה, אז יש גם יחס לנותן. הנותן חייב להיות יותר גדול מהתענוגים שהוא נותן. זה מובן לאגואיזם כהנאה יותר גדולה, ואחר כך מתפתח יחס לאופי של בעל הבית. לא שהוא סתם גדול ואני מרוויח ממנו, אלא הערכת תכונת הנתינה עד שאני רוצה להיות שייך לתכונה בעצמה ולא ליהנות מבעל הבית. וזה נקרא שהאדם רוצה לצאת מעצמו. עכשיו הוא צריך את גדלות הבורא כתכונה. הוא רוצה את תכונת הנותן. הוא דומה לבעל הבית בזה שרוצה להיות כמותו. וכדי לעורר פעולה הוא מעורר את האחב שלו, אבל כל הזמן צריך לעבוד עם גדלות הבורא. שוב, מלכתחילה יש לרצון לקבל יחס לתענוגים בלבד. אבל כיוון שלתוך הרצון לקבל נפל חלק של בינה, אז יש גם יחס לנותן. הנותן חייב להיות גדול יותר, יותר גדול מהתענוגים שהוא נותן. זה מובן לאגואיזם כהנאה יותר גדולה. אחר כך מתפתח יחס לאופי בעל הבית. לא שהוא סתם גדול ואני מרוויח ממנו, אלא הערכת תכונת הנתינה. עד שאני רוצה להיות שייך לתכונה בעצמה ולא ליהנות מבעל הבית. וזה נקרא שהאדם רוצה לצאת מעצמו. עכשיו הוא צריך את גדלות הבורא כתכונה. הוא רוצה את תכונת הנותן. הוא דומה לבעל הבית בזה שרוצה להיות כמותו. וכדי לעורר פעולה הוא מעורר את האחב שלו. אבל כל הזמן צריך לעבוד עם גדלות הבורא.
אבי, בבקשה.
יש פה לדעתי פסקה שמקשרת בין יש פה פסקה בעמוד 53 שמקשרת בין המחבל והמבול והיסורים שמרגישים לבין המשך המאמר, שני חלקים של המאמר. עמוד 53 הוא באמור יוצא. הוא באמור יוצא מזה שהאדם יקבל, מקבל ממנו יתברך רעות, זה גורם לו שנעלם ממנו הפועל יתברך, וזה נקרא מיטה ברוחניות. ומי היה הגורם לזה שקיבל רעות ממנו יתברך? ומדוע קיבל רעות? ומטעם שעדיין לא הכלים, ומטעם שעדיין אלו הכלים מלוכלכים מבחינת קבלה עצמית. לכן מוכרח להיות ההשגחה מבחינת העלם והקשר, לכן היסורים גורמים מיטה ברוחניות. ובגלל זה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא להתפעל מהדעת מה שהוא רואה, על זה הוא בונה את עבודתו בעבודת הקודש, שיוכל לזכות להתכנס לקדושה, היות שהדעת הזו באה מכוח שהוא קיבל רעות. והדעת מחייבת שאם הבורא הוא טוב ומיטיב, אם כן, מדוע הוא לא נותן לו מה שהאדם מבין שחסר לו, אלא שהבורא עושה מה שהוא רוצה, נמצא שהדעת בנויה על יסוד של הנהגה בטוב ורע. לכן, אין עצה לאדם, אלא שיאמר שאתה, מה שהיא אומרת לו, אינו נכון. כי על זה נאמר, לא מחשבותיי מחשבותכם, ולא דרככם דרכי. אלא לא להתפעל מעתה, ולומר שהוא הולך למעלה מעתה.
טוב, אנחנו... כן, בבקשה.
יש לי גם כן רשום מדברי הרב, מה שקראנו מקודם, אני מקווה שאוכל לפענח כמו שרשמתי. יש מבול ויש מחבל. זה שני דברים. לא המבול מדיק, אלא המחבל שבו. יכולים להיות לאדם מצבים מאוד קשים, שהבורא מצטלק, עד שלא נשאר אלא מחשבה אחת, אחרת הוא בהמה. אם יש לו את זה, הוא מרגיש חלק אלוקה. מזה צריך להתחיל להצדיק, עד שיקחו נשמתו. כלי שיקחו ממנו, תחילת הכלי. רחמים יותר גדולים, ביתר מידה מקודם. אם אדם לא מוכן לקבל מבול, זה אומר שהוא נשאר במדרגה, הכל תלוי בהרגשת הבורא. מדידות הרגשת הבורא, עולמות פרצופים, מדרגות, בכל מדרגה יש מסך מקשר בין כלי ואור. מפני שהאדם בנוי מתכונות ניגודיות לאור, מוצא במילים בעולם הזה שפת הענפים, כלי חיצון על הנשמה, שני חושים שבנו, חמישה חושים שבנו, לוקח חמישה חושים ומספר על ההתפעלות יותר פנימית. מי שמבין, משייך את זה לכלים יותר פנימיים. כל המאמץ צריך להיות להצמיד להרגשה יותר פנימית, להחזיק בה למרות כל מה שהוא מרגיש. זה עבודה.
בעמוד 58 למעלה, פסקה ראשונה, אלא האדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו כוח לאהוב את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שהאדם צריך לבקש מהבורא לאהוב את הקדוש ברוך הוא? בעמוד 58 למעלה, פסקה ראשונה, אלא האדם צריך לבקש מהבורא לאהוב את הקדוש ברוך הוא. שייתן לו כוח לאהוב את הקדוש ברוך הוא. למה הכוונה?
מה גלעד, בבקשה.
אולי שוב נקרא מדברי, מה שכתבתי מדברי הרב, זה ייתן לנו עוד איזה זווית. הוא אומר ככה, שהחברה לא נותנת לי הנאות, אלא רק מאפשרת לי לראות בה אמצעי להגיע להשפעה. אם נותנים יחס נכון לחברה, אז מתחילים להעריך את תכונת ההשפעה. החברה היא אמצעי להגיע לגדלות הבורא הכרתו כטוב ומיטיב. לכן הבורא הציב לפנינו חברה. שוב, החברה לא נותנת לי הנאות, אלא רק מאפשרת לראות בה אמצעי להגיע להשפעה. אם נותנים יחס נכון לחברה, אז מתחילים להעריך את תכונת ההשפעה. החברה היא אמצעי להגיע לגדלות הבורא ולהכרתו כטוב ומיטיב, לכן הבורא הציב בפנינו חברה.
גומניק,
תשובה לשאלה אני חושב נמצאת בשני פסקאות האחרונות שבעמוד 57, זה ההסבר פה של המצב. בעמוד 57, שתי פסקאות אחרונות, כי עלייה נקרא שאדם חי ויש לו נשמת חיים, ואז יש לאדם עבד להשם, זה נקרא טיטרה דטיבו בעבודה. וכמו כן צריך האדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא בזמן שנוטל ממנו את הנשמה, היינו שהקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את נשמת החיים, שזה נקרא זמן ירידה, שאין לו שום הרגש חיות שניקח ממנו את נשמתו, ואין לו שום רוח חיים, שאם גם במצב כזה יש לו אהבת השם, זה נקרא אהבה שלמה. ודבר זה יכול להיות רק למעלה מהדעת, כי בתוך הדעת אין לו שום חיות שיהיה לו כוח להתגבר. לכן האדם צריך לעבוד בזמן ההכנה, מטרם שמשיג איזו התקרבות מצד הבורא, שיהיה בורא מן הגדולה וכבוד. היינו שלא יאמר שדווקא אם הבורא ייתן לי בחינת נשמת החיים, אז אני אוכל לעבוד באמינת להשפיע. מה שאם כן בלי חיות, היינו בלי רוח חיים, אינני מסוגל לעבוד לתועלת הבורא. זהו לא דעת התורה. וההמשך זה השאלה בעצם. אלא האדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו כוח לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אפילו שהוא לוקח ממנו את נשמתו, והוא נשאר בלי רוח חיים, שיהיה בידו כוח להתגבר ושיאהב את הקדוש ברוך הוא בכל האופנים.
אנחנו נקרא קטע אחרון לסיום בעמוד 58, פסקה ובהאמור. אנחנו בעמוד 58 למעלה, פסקה שמתחילה בדברי המתחיל ובהאמור. ובהאמור יש לפרש מה שכתוב ישת חושך סתרו, שפירושו, בזמן שהשם רוצה להסתיר עצמו בפני אדם, שבטח שזהו לטובת האדם, מטעם כי עדיין אינו ראוי לגילוי. אז הוא נותן לאדם בחינת חושך, כלומר שלוקח ממנו את נשמת רוח החיים, וממילא הוא נופל למקום חושך, שאין אור דקדושה מאיר שם. והאדם צריך להאמין שזוהי הסתרה, שפירוש הסתרה הוא שהוא מאמין שיש בורא גדול והוא מנהיג העולם בבחינת טוב ומטיב, אלא ממנו העניין הזה נסתר, והוא צריך להאמין שזוהי רק הסתרה. ואם יעלה בידו של האדם להאמין שזהו רק הסתרה אבל באמת אינו כן כמו שהוא רואה, אז הוא זכה שהאור מאיר על כיסא זה. היינו שאור יאיר בתוך החושך הזה. ובהאמור, האדם צריך ללמוד ממצב הירידה וממצב העלייה. כלומר, שמצב הירידה הבא על האדם בזמן שהוא רוצה לעשות מאמצים גדולים, בכדי להגיע לדבקות השם, ומכל מקום האדם רואה אחרת, כאילו הוא לא עשה שום דבר, אלא הוא נמצא באותו מצב כמו מטרם שהוא נכנס לעבוד בעבודה דעל מנת להשפיע. אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים, ולא מה שהאדם חושב ואומר, היות שהירידות האלו נותנות לו מקום לעלות ולהתקרב להשם.